שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בספר אמונות ודעות מאת רבנו סעדיה גאון, ואנחנו במאמר הראשון בחלק הנקרא הראייה הרביעית בעמוד למד ח' במהדורת הרב יוסף קפח עליו השלום. התחלנו בזה בפעם שעברה, אבל לא הספקנו להרחיב, והראיה הרביעית. נכון? הגענו לראיה הרביעית, עמוד למד ח'. מה? אצלי כתוב הרביעית למטה. כן. והראיה הרביעית מן הזמן. והוא. כלומר, הראיה לזה שהעולם מחודש. והוא. אנוכי ידעתי כי הזמנים שלושה, עבר והווה ועתיד, ושההווה הוא הפחות מכל העת, ולכן קבעתי את ההווה כנקודה ואמרתי, כיוון שהאדם אם חשב בליבו לעלות בזמן מנקודה זו למעלה, לא יוכל, מפני שאין לזמן תכלית, וכל אשר אין לו תכלית לא תוכל המחשבה לצעוד בו למעלה ולעוברו. אז מה הוא אומר כאן? אני לא יכול בדעתי לעבור אין סוף זמן, גם לא במחשבה. בסדר? והרי סיבה זו עצמה מונעת שתלך ההוויה בו למטה ותעברנו עד שתגיע אלינו. אם לא תגיע ההוויה אלינו, הרי אנו בלתי מצויים. והרי דבר זה מחייב, כי אנו קהל ההווים בלתי הווים, והמצויים בלתי מצויים. והואיל ומצאתי עצמי מצוי, ידעתי כי ההוויה עברה את הזמן עד שהגיעה אליי. ואלמלא שיש לה זמן תכלית, לא הייתה ההוויה עוברתו, והנני עוברתו. כן, אז בעצם מה שהוא אומר כאן, כיוון שכדי להגיע מנקודה אחת בזמן אל נקודה אחרת בזמן, אי אפשר שזה יהיה זמן אינסופי. כי אם ההוויה צריכה לעבור זמן אינסופי כדי להגיע אליי, היא לעולם לא תגיע. והנה ההוויה הגיעה אליי. אם הגיעה אליי, סימן שיש לה התחלה. אם יש לה התחלה, סימן שהעולם התחיל בנקודה מסוימת ולא לפני כן. בסדר? זה הטענה. לא, מדבר על העבר פה מדבר על העבר. בסדר? אחר כך על העתיד נדבר. אבל קודם כל לגבי העבר. הרי אם מישהו אומר, נסעתי שעה כדי להגיע אליך, זה סימן שהזמן שעבר היה מוגבל. כי אם הוא לקח לו אין סוף זמן להגיע אליי, אז הוא לא הגיע. בסדר? אז זה לא דבר גם לגבי ההוויה. ההוויה הגיעה אליי, סימן שיש זמן מסוים. שלזמן יש גבולות. עכשיו, יש כאלה שהבינו שרב סעדיה בעצם חוזר על הראייה הראשונה. שהראייה הראשונה מדברת על גבולות המקום. הרי מה טען רבנו סעדיה? שמאחר והעולם... אפשר לחבוט את הדבר הזה? טוב, אפשר שהמשיח יבוא? טוב, אז מאחר, ואיפה היינו, כן, שמאחר והעולם המרחבי, התלת ממדי הוא מוגבל, לפי המדע הישן, אם כן יש לו כוחו גבול, ולכן העולם מחודש. על הטענה הזאת של רב סעדיה גאון אפשר להקשות הרבה מאוד קושיות, בין היתר מהמציאות הידועה לנו במדע, שהעולם כנראה אינסופי, או אפשר שהוא אינסופי. מה? במרחב. ולכן, יש כאלה שראו בעצם, מה אתה רוצה? מי אומר זה? על עולם סופי? לא, בסדר, זה לא כזה פשוט. אבל בכל מקרה, הטענה על זה שהעולם סגור ואין מעבר לרקיע שום דבר, טענה הזאת לא כל כך מתקבלת על הדעת היום. אבל מה ש... ואז יש כאלה שדנו כשם שאפשר להקשות על הראייה הראשונה של רב סעדיה, אז כך אפשר גם להקשות על, על ההוכחה הרביעית. מדוע? משום שההוכחה הרביעית היא גם מדברת על זה שהזמן הוא סופי. אבל אם המרחב הוא אינסופי, אז גם הזמן יכול להיות אינסופי. אבל זה בכלל לא הטענה של רב סעדיה. הטענה של רב סעדיה זה שההוויה צריכה לעבור זמן אינסופי כדי להגיע אליי, וזה בלתי אפשרי. מסקנה, הזמן סופי. מה זה לנוע בקצב אינסופי? מה אתה מתכוון? אני שואל, למשל, לפי שיטת העולם קדמון, הרי ההורים שלי נולדו מההורים שלהם, שנולדו מההורים של ההורים שלהם, עד אינסוף. אז כמה דורות היה צריך לעבור כדי שאני אהיה? אינסוף. האם אפשר אפשר לעבור אינסוף דורות? אחרי, אבל אז אי אפשר לעבור. כי אינסוף, בהגדרה, אז אתה לא יכול לעבור אותו. זה לא משנה. יהיה הקצב אשר יהיה, אם זה אינסופי, לעולם לא מגיעים אל הסוף. מה? אינסוף כפול אינסוף. כלומר, אינסוף חלקי אינסוף שווה אחד. כן, נו, ואז מה? אבל איפה ראית קצב אינסופי? אני יודע שכדי להביא ילדים לעולם זה לוקח זמן, ועד שהדור גדל זה לוקח זמן, אז יש לך יחידות של דורות. וזה לא קצב אינסופי. עכשיו, יש כאלה שהבינו את ההוכחה של רב סעדיה בעוד אופן, שזה בנוי על הנחה של אריסטו. אריסטו אומר שמציאות אינסוף גדלים בבת אחת בלתי אפשרית. זה מקובל על כל מפרשי אריסטו. אינסוף גדלים. למשל, כדור פינג פונג. כמה כדורי פינג פונג יכולים להיות בבת אחת? מיליארד. אבל אינסוף?
אבל סופי.
כן, זה סופי. אבל אינסוף כדורי פינג פונג בבת אחת זה בלתי אפשרי. אז יש כאלה שהבינו שרב סעדיה הוא מתכוון גם כן כך כשהוא מדבר על אינסוף זמנים. או אינסוף עצמים לאורך הזמן. על זה אומר הרמב״ם, אין לנו שום ראייה שלא יכולים להיות אינסוף גדלים מוגבלים בזה אחר זה.
אז מה עושים
הטענה
של
אז לפי זה הוא, ככה הוא דוחה את רב סעדיה. אבל הבעיה היא שרב סעדיה זה לא מה שהוא טוען. הוא טוען על הזמן שצריך לעבור כדי להגיע אליי. מציאותית. זה מציאותי. זאת אומרת, אם אתה רואה למשל שיש כאן כיסא, ולפני 5 דקות לא היה פה כיסא. הסימן שמישהו שם כיסא. נכון? כלומר, לוקח זמן להביא כיסא. בבת אחת. באותו זמן. למה זה ככה? טוב, זה אתה צריך לקרוא בספרים שלו, אבל בכל מקרה, אם היה לי פה אינסוף כוסות, העולם לא היה קיים. היה רק כוסות. עצם זה שיש מחוץ לכוס, זה סימן שיש מספר מוגבל של כוסות שיכולים להיות בעולם. כן. האם אתה יכול במחשבה לחשוב עד אינסוף? התשובה היא לא.
זהו, אבל היה פעם ניסוי שהוכיח שהקבוע הפרמננטי של האינסוף, למשל פאי, 3.14, הוא יותר גדול מ-10 לחלק.
כן. כן, כלומר היום המתמטיקה מדברת על סוגים שונים של אינסוף.
נכון. זה. מה שאני אומר, אז כפי שאני מבין את הרס"ג, הוא מדבר על האינסוף הבריאה.
נכון. נכון, ואז הוא מקשה על עצמו קושיה עוד מעט, אנחנו נראה את הקושיה. לא. הרמב״ם לא דוחה דברי אריסטו, הוא דוחה את דברי רב סעדיה. השאלה האם הדחייה שלו היא נכונה או לא. לכאורה לא, ואני אסביר מדוע.
הוא דוחה את זה שיש אפשרות ואין סוף בעצמים
כאילו.
נכון, זה מה שהוא דוחה?
מי דוחה? הרמב״ם דוחה את הטענה של רב סעדיה שאין סופיות הזמן לא תיתכן. בסדר? השאלה אם התחייה שלו היא תחייה נכונה, אפשר להקשות עליה, כי השאלה מה הוא דוחה בדיוק. כי הרי רב סעדיה לא אמר שהראיה שלו זה שלא ייתכנו אין סוף עצמים בבת אחת או אחד אחרי השני. אלא שהוא אומר שהזמן שנדרש כדי לעבור אין סוף זמן, הוא זמן אין סופי. ואז יוצא לפי זה שההוויה לעולם לא תגיע אליי. לכאורה הרמב״ם לא דחה את הראיה הזאת. והייתי אומר יותר מזה, המדע, לכאורה, היום מקבל את דברי רב סעדיה. בו זמנית, זה הרמב״ם מסכים. אני חושב שלא הקשבת. על מנת שלא תצא מפה בלי כלום, אני אחזור להסביר, בסדר? אתה איתי? האם יכולים להיות אינסוף עצמים בו זמנית? הרמב״ם אומר שלא. גם אריסטו אומר שלא. עד כאן ברור? מה? גם הוא מסכים עם זה. כן. גם הרמב״ם, גם רב סעדיה גאון, גם אריסטו, שלושתם אמרו דבר אחד. והוא שלא ייתכנו אינסוף עצמים מוגבלים בבת אחת. לא משנה מתוך מה הם אמרו. שלושתם מסכימים. בסדר?
זה היגיון?
זה היגיון. בסדר? אנחנו לא עסוקים עכשיו בשאלה מניין להם זאת. עכשיו, רב סעדיה גאון, לפי איך שהרמב״ם מבין אותו, טוען טענה נוספת, שמכיוון שלא ייתכנו אינסוף עצמים בבת אחת, גם לא ייתכן אינסוף עצמים בזה אחר זה. עכשיו, אם זה נכון, הטענה הזאת, יוצא שהזמן מוגבל מכאן שהעולם מחודש.
מה זה זה אחר זה?
אחד אחרי השני.
כן.
מה זה אחר
הזמן? למשל, אחד בשעה 5, השני בשעה 5:30. זה אחד אחרי השני.
כמו שניות.
או שניות, או שעות, או אלפים.
למה הרב דבר טענה שנייה שלנו?
רגע, רגע. האם ברור מה טוען רב סעדיה? רב סעדיה, לפי איך שהרמב״ם מבין אותו, אומר שלא ייתכנו אין סוף עצמים אחד אחרי השני.
זה נוגע לזמן.
מה אתה מסתכל עליי ככה? הסתכלות איננה שאלה ואיננה הבהרה. מה השאלה? אני אמרתי שלפי רב סעדיה, כפי שהרמב״ם מבין אותו, לא ייתכן שיהיה אינסוף עצמים אחד אחרי השני. אחד מופיע, נעלם, מפגיע אחר.
גם ביחד זה, גם בבת אחת.
בסדר, הבנת את זה או לא?
זה כמו החתול של
שרדינגר. לא חתול של שרדינגר ולא בטיח. אנחנו אומרים דברים פשוטים. לפי התפיסה הזאת, לא ייתכן שיהיה קוונטום, ואחרי זה עוד אחד, ועוד אחד, אחד אין סוף. הבנת? כן או לא?
אז תמיד יש את כולם?
לא.
זה סוף.
לכן, יש לזה סוף.
אוקיי. אז נדע את הרמב״ם?
אז הרמב״ם אומר שאומנם אריסטו הוכיח, לפי הבנתו, שלא ייתכנו אין סוף עצמים בבת אחת, אבל אין שום הוכחה לזה שלא ייתכנו אין סוף עצמים בזה אחר זה.
אבל בזה אחר זה,
זה
אומר, זה פונקציה של הזמן כבר.
נכון, לכן אין הוכחה שהזמן מוגבל.
ולכן לפי דעת הרמב״ם, יכולות שהעולם קדמון ולא...
לכן לפי הרמב״ם, אין הוכחה שהעולם לא קדמון. לא שהעולם יכול להיות קדמון, אלא אין הוכחה שהעולם לא קדמון. בסדר? לעומת זה, עד עכשיו זה ברור?
לא,
הבחנה בין הזמן למקום, בסדר? אני חושב שהיום המדע מקבל את הדעה של רב סעדיה. כלומר, מאחר והיום לא מקובלת הדעה שהעולם כפי שאנחנו מכירים תמיד היה. אלא העולם עבר שינויים. לא רק שינויים על פי החוק של הפיזיקה, אלא גם החוקים עצמם השתנו. עכשיו, למה זה ככה? בגלל שהמדע היום מקבל שיש חוק שימור, לא של החומר, אבל חוק שימור האנרגיה. כלומר, שחפצים, שחומרים מתהפכים להיות חומרים יותר פשוטים עם הזמן. וכיוון שהחומר היותר פשוט בעולם הוא המימן, זה אומר שבסופו של דבר, כל הקוסמוס כולו יהפוך להיות כמות אדירה של מימן. אבל גם לפי השיטה הזאת, המימן עצמו יש לו זמן קיום מוגבל. ולכן, בבוא הזמן, ייעלם הכל. יישארו כמה חורים שחורים בתוך מרחב קר וחשוך. בסדר? זה מה שהמדע אומר היום. וזה, אם יש סוף לקיום של המימן, זאת אומרת שיש לו התחלה. מאחר ואנחנו רואים לפנינו אטומים של מימן, מכאן שהיה להם התחלה. אוקיי? אז זאת אומרת שהמדע היום בנוי על הנחת היסוד של רבנו סעדיה. כן.
אבל כל השאלה הזאת, אם העולם נברא או שהעולם קדום?
כן.
הרי עולם קדום, ככה השכל שלנו לא תופס.
נכון.
לא,
כי אתה לא מבין מה יש לפני ההתחלה.
מה שזה לא יהיה, אני לא תופס את זה.
נכון, זה בדיוק, אתה יודע מי אומר את מה שאתה אומר? רב סעדיה אמר את זה בהקדמה. הוא אמר, כל מי שמדבר בשאלה של האדם, העולם קדמון או מחודש, מדבר על דבר שהוא לא מבין. זה בהגדרה, שלא משיג, לא משיג אותו.
אבל מה שבטוח, מה שאני כן יכול להבין לגבי העולם, זה רק עולם נברא.
אתה התרגלת לזה בגלל שגדלת כיהודי.
לא, הספר שלנו מתופס משהו שהוא אין
סוף. אבל, נכון, אבל גם העולם נברא אתה לא תופס. גם עולם נברא קשה לתפוס. כי הנקודת ההתחלה היא לא בזמן. כלומר, אם היית אומר לפני העולם ואחרי העולם, אז אתה את הכל אתה מכניס לתוך מסגרת הזמן. אבל אם הזמן בעצמו נברא, אז גם המושג של התחלת הזמן זה מושג שאתה לא יכול לתפוס. נכון, אז זאת אומרת שגם האמירה מחודש וגם האמירה קדמון, זה אמירות שאתה לא יכול להשיג אותן.
לא, אני יכול להגיד שלגבי עולם נברא, שאני מדבר על עולם נברא, זה משהו שקורה בתוך מסגרת
המציאות. בתוך מסגרת, זאת אומרת שאם אתה תחזור אחורה בזמן, אתה תקתקע באיזשהו קיר. זה אני מסכים, אבל גם, אז אתה יכול להגיד מה זה עולם קדמון, שאם אני נוסע אחורה בזמן, אני לא נתקע בכלום.
שזה עולם שאני לא יכול לתפוס.
נכון. בסדר. אבל אני יכול להגדיר, אני לא נתקע בכלום. כן.
אם העולם הוא אינסופי, הוא קדמון, אז בעצם בתוך התהליך של האינסופיות, יש אינסופיות שלא ניתן להבין אותה. זאת אומרת, אנחנו חושבים אולי, זה גם מסביר הרבה מאוד, שכל התיאוריות הכי, כל המדעים הכי מדויקים והכי מדויקים, והמדעים והמשטרים והקומוניזם והסוציאליזם,
נגיד ככה, אני מתפלל שאזכה להבין את מה שאמרת. הלאה. בואו נמשיך. אני בעמוד למתת, מה? אם העולם קדמון, אז לא התרנגול ולא הביצה. השאלה הזאת, מי התחיל, זה לפי השיטה שהעולם נברא. נכון? אבל אם העולם קדמון... כן, עד אין סוף. לפי השיטה של עולם קדמון, אז הכל היה תמיד. כן.
הרב, אולי אפשר להבין שכל העולם נברא, כל הזמן העולם נברא
ונגמר. מה אתה מתכוון?
גם עכשיו, כל שני העולם נברא מחדש.
כל רגע העולם נברא מחדש. נגיד, ואז מה? אז מה? זה לא נוגע לשאלה שלנו. טוב, והנני בדי... מה? כן? תנסה. אין ייאוש בעולם. אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר, מאחר ויש בנו יסוד אינסופי, התחלתי להבין מה שאתה אומר. אתה אומר, מאחר ויש בנו יסוד אינסופי, אנחנו יותר גדולים מכל חוכמה, כי כל חוכמה היא מוגבלת, ואנחנו אינסופיים. זה מה שאתה אומר? טוב, יפה. תשובה, רב סעדיה לא חושב ככה. אבל זה נכון מה שאתה אומר. דקארט אמר משהו דומה. דקארט אמר, אנחנו מוגבלים מצד התבונה, ובלתי מוגבלים מצד הרצון. זו אמירה חזקה מאוד. כן, זה ההבדל אצל חכמי הקבלה בין כתר לחוכמה. בסדר? הלאה. דקארט. כן. מה?
איך זה שלא מפריע לרמב״ם להגיד שהעולם קדמון כשכתוב בראשית?
הרמב״ם מאוד מפריע לו שהעולם קדמון. הוא לא מסכים שהעולם קדמון. הוא אומר שאין הוכחה, אבל הוא, לא, אבל הוא כן חושב שהעולם נברא. כן. טוב.
אז הכתר זה אינסופי והחוכמה זה הסופי?
מה זה?
הכתר זה אינסופי והחוכמה זה הסופי?
נכון. והנה, אגב, איך אומרים חוכמה ביוונית? סופיה. 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 כן, סוף. טוב. שמה לא להפריע ביציאה. טוב, והנני בדעה, אני ממשיך כאן בעמוד למתת, כן? בשורה 2, 4, 6, 8, 10. שורה עשירית בעמוד למתת. והנני בדעה, שגם הזמן העתיד, כמו שדעתי בזמן העבר, בלי פקפוק. כלומר, מה הוא אומר? לא רק שלזמן יש התחלה, לדעת רב סעדיה, לזמן יש סוף. ולכן עתיד העולם להתבטל. כן. הוא לא חייב להגיד את זה, אבל הוא אומר, אם כבר דיברתי איתך על התחלת הזמן, אז הוא אומר, סוף, סוף, סוף הזמן.
לדעת רב סעדיה, יש דברים שיש להם התחלה ואין להם סוף?
לפי רב סעדיה, לא, אין דבר כזה. כן? כלומר, העולם כולו יש לו סוף. ומצאתי, הרמב״ם חולק על זה אגב, כן.
אגב, למה תמיד כל דבר שיש לו התחלה צריך שיהיה לו סוף? הוא
הפוך. כי כשם שאתה לא יכול במחשבה שלך לעבור את כל ההוויה בעבר, אתה לא יכול גם כלפי העתיד. וכל דבר כדי להיות אמיתי צריך להיות מוכן, צריך להיות מסוגל להיתפס על ידי שכל האדם. זה באמת שאלה, אבל זה הדעה של המותקה למין. ומצאתי הכתוב אומר בכגון זה, על הזמן הרחוק, כל אדם חזו בו אנוש יביט מרחוק, ואמר החסיד, אשא דעי למרחוק, ולפועלי אתן צדק. כלומר, אם אני מסתכל במה שרחוק בזמן, אני מכיר בזה שהפועל שלי, דנו אלוהים, הוא זה שברא את הכל. והגיע אני, כי אחד הכופרים אשר נפגש עם זולתי מן המייחדים, פיקפק בראיה זו. באומרו. כלומר, יש מי שיקשה על ההוכחה של רב סעדיה. מה הקושיה? ייתכן שיעבור האדם בהילוכו דבר שאין תכלית לחלקיו. לפי שכל מיל או אמה שהלך האדם והעלינו אותו בליבנו, מצאנו הוא מתחלק לחלקים שאין להם סוף. זה מה? מזכיר לכם משהו? זנון האליאתי, כן? עם מצב של אכילס. מה? היה אחד בשם זנון. זנון. אליאתי, מהקדם סוקרטים הקדמונים, הוא אמר שאין דבר כזה תנועה. התנועה היא אשליה. למה הוא אמר שהתנועה היא אשליה? כי הוא אומר, אם אכילס רודף אחרי הצו, הוא לעולם לא יגיע אל הצו. מכמה סיבות. כדי להגיע אל הצו, הוא צריך קודם כל לעבור חצי המרחק שיש בינו לבין הצו. אבל כדי להגיע לחצי המרחק הזה, הוא צריך לעבור חצי מהחצי. וזה מתחלק עד אינסוף. אז לעולם הוא לא יגיע. שלא לדבר על טענה נוספת, שבינתיים הצו יתקדם. אז אם אכילס יעבור את כל המרחק בינו עד הצו, אבל אז נשאר לו לעבור את המרחק שהצו הוסיף. וגם זה מתחלק עד אינסוף. מסקנה, אכילס לעולם לא יגיע אל הצו. אם אתה מניח שיש באמת דבר כזה תנועה. מסקנה, התנועה היא אשליה. כי אם לא הייתה, אם הייתה התנועה עובדה, אז אכילס לא היה מגיע לעולם אל הצו, והרי אנחנו רואים שאכילס כן מגיע אל הצו. מכאן שהתנועה היא אשליה. עכשיו, רב סעדיה משתמש בסיפור הזה, כדי לדבר על ההתחלקות של המרחק לאין סוף. במילים אחרות, אנחנו רואים במציאות שהאדם עובר אין סוף, על ידי מיל או אמה שהוא עובר. עד כאן קושיית הכופר נגד רב סעדיה. מה אתה אומר?
קוראים לזה במתמטיקה חשבון אינטיפיניטסימלי.
חשבון אינטיפיניטסימלי, נו ואז מה? או חדווה. כן, כן.
זה עניין של החלוקה.
נכון. כן. נכון, נכון, זה אותו דבר. נכון, זאת אומרת שהטענה שכדי לעבור אינסוף זמן, אינסוף זמנים לעולם זה לא יגיע, היא לא נכונה. אנחנו רואים במציאות שכן עוברים.
מציאות שלנו.
מה? לא, אבל אז יש אינסופיות בכל זאת של זמנים. כלומר, אל תשכח, לפי המותקה למין אין קושיה. למה? הם אומרים שיש אטומים של זמן. יש אטום של, כמו שיש אטום של חומר, יש גם אטומים של זמן. ואז יוצא שהזמן הוא לא מתחלק עד אינסוף, יש איזה מינימום של הזמן. אגב, היום כן מקובל שיש אטום של זמן, שזה הזמן שלוקח לקרן אור לעבור את האובי של אלקטרון. אלקטרון זה החומר היותר קטן שיש, המהירות היותר גבוהה היא מהירות האור, אי אפשר לעבור את הגבול הזה. מסקנה, יש איזה מין זמן מינימלי, שהוא כמין אטום של זמן. כן? זה חידוש, כן? כך אומר אהרון קציר. כן, אהרון קציר, בספרו בקור המהפכה המדעית. בטעות הוא חשב שזו דעת הרמב״ם, הוא לא שם לב שזה הדעה שהרמב״ם תוקף. אבל בסדר, זה הוא מתפאר מזה שיש חכם מישראל שאמר את הרעיון הזה. טוב, אז איפה היינו? והגיע אני, כי אחד, כלומר, שמעתי שאחד הכופרים אשר נפגש עם זולתי מינם יחדים, מאמיני האל אחד, כן? זה יכול להיות מוסלמים, זה יכול להיות יהודים. זולתי מינם יחדים, פיקפק בראייה זו באומרו, ייתכן שיעבור האדם בהילוכו דבר שאין תכלית לחלקיו. לפי שכל מיל או אמה שהלך האדם והעלינו אותו בליבנו, מצאנו מתחלק לחלקים שאין להם סוף. ושאחד המעיינים מוכרח לומר שיש חלק שאינו מתחלק. כלומר שיש חלק של זמן שלא מתחלק. ויש מהם שהודה בדילוג. כן, מה זה דילוג? שאפשר על ידי, יש אפשר לקפוץ בזמן. ומהם מי שהודה בהנחת חלקים רבים על חלקים רבים. וכאשר ביררתי טענת פיקפוק זו, מצאתי חלקים רבים על חלקים רבים, זאת אומרת שיש סוגים שונים של אינסוף. אגב, כמה מספרים שלמים יש? נכון, 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 בדיוק. כי מספרים זוגיים, יש חצי מהמספרים השלמים. אבל זה שני אינסוף. כן. כן, נכון. וכאשר ביררתי טענת פיקפוק זו, מצאתיה התעיה. מפני שהתחלקות הדבר ללא סוף אינו יוצא לנו אלא בדמיון, ולא ייתכן שיהיה בפועל. כלומר, אתה חושב שאפשר לחלק עד אינסוף, זה בגלל שבאופן תיאורטי אתה יכול לחלק כל מספר עד אינסוף. לא, 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 לא. היום יש סוגים שונים של אינסופיות. כן. ולא ייתכן... מה? למה שאדם שמאמין באלוהים יחשוב שגם המצוות זה מאלוהים? אז צריך לקרוא את החלק השלישי על הציווי והאזהרה. אנחנו במאמר הראשון. הלאה. ולא ייתכן שבפועל, מפני שהוא דק מכדי שיונח עליו הפועל, הוא החלוקה. וכיוון שהזמן העבר לא עברה בו הוויה קים בדמיון לא בפועל, הרי הוא באמת דומה לראיה זו. ואם היה שההוויה עברה את הזמן בפועל עד שהגיע אלינו, הרי דבר זה לא יהיה שום טענת פיקפוק על ראייתנו, לפי שאינו אלא בדמיון. טוב, אז בקיצור, רב סעדיה אומר, הבאתי לך ארבע הוכחות שהעולם מחודש. עכשיו, מה עם כל אלה שחושבים אחרת? אלה שחושבים אחרת, רב סעדיה עושה לנו סקירה מאוד יפה של כל הדעות האחרות. מה אתה אומר? הוא אומר, זה אשליה. זאת אומרת, זה שאתה אומר שאפשר לחלק מרחק נתון עד אינסוף, זה רק במחשבה, כי באופן תיאורטי כל מספר יכול להתחלק. אבל זה לא המציאות. כן, כלומר זה מחשבה, אבל זה לא אומר שיש חלקים אינסופיים. זה מה שזה אומר. כן, בפועל, במישור החומרי זה לא נכון. במישור התיאורטי, המחשבתי, משקר הדמיון, זה אפשרי. אז מה זה מוכיח?
זה מוכיח
שהחץ חוזר.
שהחץ חוזר, והאינסופיות למעלה בטלה, והאינסופיות למטה גם בטלה.
טוב, לא יודע. פרמנידס אמר את זה? טוב, חבר'ה, אולי נתקדם. ואחרי ארבע ראיות הללו, יש לי ראיות אחרות, מהם שכתבתים בפירוש בראשית. טוב, יש בעיה אחת, הפירוש של רב סעדיה על בראשית, לא הגיע לידינו. ומהם שנכתב בהלכות יצירה. זה רק חלקים קטעים. לא, מה שיש בהוצאת מוסד הרב קוק, זה מתוך התרגום שלו לבראשית, לקחו פירושים. פירושי רב סעדיה. כן, בדיוק. מה? לצערנו, הוא אומר כתב כאן, חלק זה מפירוש רבנו לבראשית נחשב עד כה לעבוד. בסר המבלי בהשגותיו, ותרגמתים לעברית, בפירוש רסג לתורה מהדורתי. כן? אז בסדר, אבל הוא לא מביא אותם. כתב רבינו סעדיה על פירושו לבראשית, וכשאין תמקו החוקרים, מעשי בראשית התחלקו לתשע כיתות. אז הוא מביא שהיו כל מיני רעיונות, אבל הוא לא מביא מה עם הרעיונות עצמם. בסדר? עכשיו, וגם בפירוש הלכות יצירה. מה זה הלכות יצירה? זה הספר שאנחנו קוראים לו בשם ספר יצירה, שיש עליו פירוש, תרגום ופירוש של רבנו סעדיה. כן. זה כן הגיע לידינו. עכשיו, במהדורות הקלאסיות של ספר יצירה, יש שם פירוש שנקרא פירוש רבנו סעדיה גאון, ואיננו הפירוש שלו. אלא פירוש של רבנו סעדיה אחר, ובטעות אמרו שזה רבנו סעדיה גאון. אבל יש גם פירוש של רבנו סעדיה גאון, שהרב קפח תרגם, והוא מצוי בידינו היום. ובספר התשובות על חיווי... מה? כן, מובן, מובן לחלוטין. בכלל, רבנו סעדיה מתייחס אל ספר יצירה לא כאל ספר קבלה, אלא כאל ספר פילוסופיה, עם שיטה מיוחדת. ובספר התשובות על חיוויה הבלחי, מי זה חיוויה הבלחי? זה יהודי מאפגניסטן, מהעיר בלח, בלח זה באפגניסטן, והוא עמד בראש איזושהי קאט, קאט עם דעות משונות, הוא כנראה גם האמין בשילוש, והוא כפר בניסים. עכשיו, השיטה שלו, לא, הוא לא היה נוצרי. למה זה סותר? הוא מאמין בשילוש, לא מאמין בניסים. בסדר? למשל, איך הוא אומר? קרן אור פני משה. מה זה קרן אור פני משה? הוא לא אכל הרבה זמן, אז האור שלו נהיה קרני. כן? כזה התקשה. קרן, אור פני משה. וכדומה מהדברים האלה. בקיצור, אנחנו, אין לנו את החיבור של חיווי הבלחי, שכנראה גם הושפע במידה רבה מהבודהיזם, וגם מתורת זרטוסטרה. בקיצור, יהודי קצת מבולבל, אבל אנחנו כן יודעים את התשובות של רבנו סעדיה. זה מופיע בספר, זה נקרא... בתי מדרשות. בתי מדרשות של רב אהרון ורטהיימר, הוא הוציא מהגניזה הקהירית את התשובות של רבנו סעדיה לחיווי הבלחי. זה כתוב בצורה מאוד יפה, זה כתוב בחרוזים. ובדרך החרוזים אנחנו יודעים מה חשב חיווי הבלחי ומה ענה לו רבנו סעדיה. בסדר? מלבד פרטים אחרים הנמצאים ביתר חיבוריי, הוא כתב עוד ספרים, רבנו סעדיה. הוא כתב תרגום על כל התנ"ך, בערבית, נקרא תפסיר. והוא גם כתב אלפים של תשובות, וגם ספרים בהלכה, וגם פירוש על המשנה, וכו'. כלומר, חלק גדול מזה עבד, ויש חלקים שהגיעו לידינו.
הרב קפח כותב שהפירוש שלו על התורה נמצא בספרי התלמידה. מצאו
חלקים, כן, החלקים מהפירוש על התורה נמצא, זה כבר הודפס בימינו, כן, אבל לא הכל, לא הכל, מה שמצאו, מצאו. ועם זאת, הרי ההוכחות שאני משיב בהם במאמר זה, על כל מי שחלק על דעה זו, הם כולם מביאים לידי דעה זו, מאמצים ומחזקים אותה, ולכן, ראוי לעיין בהם ולצרף מהם לדעה זו כל המתאים. וכאשר התברר לנו ברור גמור, שכל הדברים מחודשים. חקרתי אחרי כן, האם אפשר להיות שהם עשו את עצמם, או שלא ייתכן שיעשם אלא זולתם. הרי הטענה, אחרי ההוכחה, לפי רב סעדיה, שהעולם מחודש, צריך להוכיח שיש לו גם מחדש, מישהו שחידש. ואז אנחנו מגיעים למסקנה שיש אלוהים. כן? איך ממחודש עוברים אל המחדש, זה לא כזה מסובך. הנה. כי הרי מה האפשרויות? מי עשה את העולם? האם הוא חידש את עצמו? או שחידש אותו זולתו? אז האם אפשר להיות שהם עשו את עצמם, או שלא ייתכן שיעשה מלא זולתם? ובטל לדעתי שיהיו הם בראו את עצמם. לא ייתכן שהעולם ברא את עצמו. מכמה פנים שאני מזכיר מהם שלושה. הפן האחד הוא שכל גוף אשר נצביע עליו מכל הנמצאים ונניח שהוא עשה את עצמו, הרי אנו יודעים שהוא אחרי היותו יותר חזק ויציב לעשות כמותו. ואם הוא עשה את עצמו ביותו חלש, כל שכן שיעשה כמותו כשהוא חזק. על כל דבר, וכיוון שנבצר ממנו לעשות כמותו כשהוא חזק, בטלה אפשרות עשייתו כשהוא חלש. זה כמין קל וחומר כזה.
בדיוק ההפך ממה שדרווין אמר, שהוא
ככל שהזמן עובר, האדם החי נעשה יותר חזק, יותר שורד.
נו.
זה ממש בניגוד.
לא. לא, זה בדיוק מה שאומר רב סעדיה. כלומר, דבר שלא היה, ואחר כך נהיה, הוא יותר חזק מאשר כשהוא לא היה, נכון? אז למה הוא לא מסוגל גם הוא לברוא? כן. אני מציע שנקרא בספר. כן, טוב. והפן השני. מה? למה? כן, אבל זה שוב תשאל השאלה. במפץ הגדול, הביג בנג, מה שאתה אומר, נשאלת השאלה, מה גרם לזה? כן? מה גרם? שפתאום יש אותו הפיצוץ האדיר. נכון. והפן השני, שכאשר אנו מעלים על דעתנו, שהדבר עשה את עצמו, נמצא שדבר זה בטל. בשני חלקי הזמן גם יחד. כי אם נניח אפשרות עשותו את עצמו לפני היותו, הרי אנו יודעים כי הוא היה אז נעדר, והנעדר אינו עושה מאומה. ואם נניח אפשרות עשותו את עצמו לאחר היותו, הרי כבר קדמה הווייתו. והרי די בכך מי שיעשה את עצמו. ואין כאן חלוקה שלישית, כי אם ההווה אשר איננו סובל פעולה. אז אם ככה זה לא יכול להיות. כי מתי הוא ברא את עצמו? כשהוא היה או כשלא היה? אם כשהוא לא היה, אז לא היה מי שיעשה. ואם אחרי שנהיה, אז הוא כבר נהיה. אז בשביל מה הוא צריך לעשות את עצמו? הפן השלישי הוא, שכאשר, אני חושב שיש פה קצת חוש הומור בדברים האלה. הפן השלישי הוא, שכאשר אנו מדמים שהגוף יכול לעשות את עצמו, הרי אי אפשר להניח כן, אלא אם נדמה שהוא יכול לחדול מלעשות את עצמו. וכאשר נדמה שכן, יצא לנו שהוא מצוי נעדר ביחד, כי הנחתנו שהוא יכול, לא תיתכן אלא למצוי. וכאשר אנו משתפים עם זה אמירת שלא יעשה את עצמו, אנו מניחים שהוא נעדר, וכל שמביא לידי צירוף מצוי עם נעדר לדבר אחד במצב אחד, הרי הוא בטל והבל. ומצאתי שכבר קדם הכתוב בביטול עניין זה, כאומרו שיהיה הדבר עושה את עצמו, כלומר שיהיה הדבר עושה את עצמו, ואומרו, הוא עשנו ולא אנחנו. כלומר, שימו לב לאופן שבו הוא קורא את הפסוק. הוא עשה אותנו ולא אנחנו עשינו את עצמנו. אז הוא הולך לפי הכתיב, לא לפי הקרי. כן? ואומרו, הוא עשנו ולא אנחנו. וברוגזו על מי שאמר, לי יאורי ואני עשיתיני. ובעונשו אותו. מדובר על פרעו מלך מצרים, שאמר לי יאורי, הנילוס הוא שלי, ואני עשיתי ני, עשיתי את עצמי. כן? אז רואים שהכתוב גם הוא מתנגד לרעיון שהדבר יעשה את עצמו.
אבל זה קורה להסביר מה זה בין הפן השלישי לפן השני. איפה הפן השני אומר שאתה, יש פרדוקס כזה, שמצאת את עצמך בעבר, מה השלישי אומר?
השלישי זה הטענה שאם הדבר יכול לעשות את עצמו, אז הוא יכול גם להעדיר את עצמו. נכון. והוא מעדיר את עצמו, אז הוא גם נעדר וגם מצוי כאחד.
ומי אמר שהוא
יעדיר
את עצמו?
מה?
הוא יכול לעדיר את עצמו.
כן, אבל היכולת הזאת, נגיד שהוא כן עשה את זה, נגיד שיש איזושהי הוויה שהעדירה את עצמה, אז היא גם מצויה וגם נעדרת כאחד. דבר שהוא בלתי אפשר. ואז יוצא שלא יכול להיות שהוא יוכל להדיר את עצמו, וזה סותר את זה שהוא יכול להתהוות.
כי אם הכוח ייצור
את עצמך... בדיוק, כי זה שני הפכים בנושא אחד, שזה בלתי אפשר.
אפשר להדיר, ואז זה כבר לא להיות.
אז זה כבר לא הוא.
נכון.
אבל אמרת שהוא מצוי. כלומר, כי גם כשהוא נעדר, הוא יכול לעשות את עצמו, והרי יוצא שאתה נותן קיום להיעדרותו. והרי כשהוא מאדיר את עצמו, אז הוא כבר לא הוא. בסדר? זה מה שהוא אומר.
אבל גם שהוא מכריע את הדברים האלה, סליחה, אז הולכים אחורה, 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 אחורה. אוקיי, העולם, העולם, אין לך חשוב קדמון. מי אמר ששתי ישות גדולים, הוא בא מתוך נקודת הנחה?
לא, הוא אומר, לא ייתכן שהדבר יעשה את עצמו.
בסדר.
אז אם הוא לא יכול לעשות את עצמו, אז יש מי שעשה אותו.
מי אמר?
אז מה כן?
אז מה כן? אתה לא יודע מה כן.
לא, רגע, רגע, רגע. הוא אומר, אם אתה הולך לפי חשיבה רציונלית, מי שלא עושה, מי שלא יכול לעשות את עצמו והוא נהיה, סימן שמישהו היווה אותו.
כן,
אבל
מישהו שהיווה אותו, הוא לא עומד בקריטריונים
השכליים
שאותם...
למה? למה? אם הוא נצחי.
אז הוא יגיד, מי עשה את הקדוש ברוך הוא?
לא, אז הוא יגיד שהוא נצחי.
אז אוקיי, אז אם הוא יגיד שהוא נצחי, הוא בעצם קובע, הקדוש ברוך הוא נצחי. כמה יש אנשים שקובעים שהעולם הוא נצחי.
לא.
אתה לא יכול לשחק עם זה, אי אפשר לשחק עם הפקות.
לא, אתה אומר שאם האלוהים הוא נצחי, מתחייב שגם ההוויה נצחית. וזאת מניין לך. זה מה שטוען אריסטו באמת.
אם אלוהים נצחי.
כן.
מה שיוצא תחת
ידע, גם? למה? כי אתה אומר שבעצם ההוויה מחויבת מן האלוהות. וזה מניין לך. זה מה שהרמב״ם תורח מאוד להסביר בחלק שני של מורה נבוכים. ועוד איך שזה מחייב. לפי מה שהוא אומר, זה מחייב. כי אם הדבר לא עשה את עצמו, אז מישהו עשה אותו. זה כזה פשוט.
לא.
למה לא?
לא, שהוא יודע שיש דבר כזה
שנקרא
אלוהים.
לא, לא, לא. קודם כל, אין דבר כזה שנקרא אלוהים. אלא מה שהוא רואה שהעולם מתהווה, ולא הוא היווה את עצמו. זה מה שהוא יודע. מסקנה מתבקשת, מישהו היווה. זה פשוט.
הוא החליט ככה.
הוא החליט, אני חושב שהוא צודק. לא, הוא אומר שלא ייתכן שיתהוו מעצמם. אחרי שהוא הביא לך שלוש הוכחות שהדברים לא ייבאו את עצמם, אז יש מי שמהווה מבחוץ. הגיוני או לא? טוב, מה אני אעשה?
זה הגיוני, למי שנקרא לרוש בחוץ, זה הנקודה שלי.
לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. הוא מגיע למסקנה שיש אלוהים מתוך שאין לו ברירה אחרת, כי הוא רואה שההוויה התהוותה, והוא לא מצא בתוך ההוויה גורם עצמי שיכול להוליד אותה, מסקנה, יש מי שהיווה. זה. אז זה כבר שאלה אחרת. זה כבר לגבי מאמר הייחוד. המאמר השני. כמה אלים יש? כמה אלוהים יש? אז זה נושא שמחדש הדברים אחד יתברך ויתעלה. זה המאמר השני. כן. בסדר.
אז אין בחירה חופשית?
אתה שואל, אז אין בחירה חופשית? לא הבנתי מה... קשר לנושא. תסביר לי.
אסיטיני.
זה הטענה של...
אין אסיטיני או יש אסיטיני?
לא עשיתי את עצמי. נכון.
עשיתי את עצמי על ידי הבחירה...
לא, הרי אתה משתמש במושג עשיתי את עצמי במובן הספרותי של ימינו. כן, משל, self-made man. כן, כלומר, הייתי בלי גרוש על הנשמה, ופתאום נהייתי מיליארדר. עשיתי את עצמי. אבל זה אחרי שהייתי. זה מושג, זה מובן אחר. פה הכוונה שהוא התהווה, יש מאין. האם פרעה עשה את עצמו? התשובה היא לא. הוא. בסדר?
ומה זה?
מה זה מה?
כי ממי ניבא לגמות?
כי ממי ניבא זה פסוק, בתהילים.
מה?
זה פסוק בתהילים, עיין שם במפרשים. אין לזה שום קשר לנושא שלנו.
אין שום קשר?
לא, שום קשר, חוץ מזה שזה בעברית ושזה בתהילים.
ויש הרבה יהודים.
יש הרבה יהודים. יש גם הרבה יהודים. בסדר, טוב. כן. כי הטענה הזאת נטענה. כל טענה שתטען, והיא תופסת מקום אצל בני אדם, צריך לדחות אותה. או לאשר אותה, תלוי.
למה?
כן.
אני חושב שיש
פילוסוף מעל איום,
אמר שאי אפשר להוכיח של כל דבר
יש סיבה. כלומר, איום כופר בסיבתיות, נכון.
גם פה זה שאני יכול להגיד על מה שסיבת עצמו, אם הוא לא עובד.
נכון. לפי איום זה לא עובד. בסדר. כן, דיוויד יום. שם יפה, לא? דיוויד. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שדיברנו קודם, שבעצם עולם קדמון אני לא יכול לתפוס בשכל. כל עולם שאני... זה רק עולם גמרא אני יכול לתפוס.
זה מה שאתה אמרת.
ככה זה הבנה.
אני טוען שלפי שיטתו, גם לעולם נברא אתה לא יכול להשיג, באמת. אתה לא מבין מה זה בריאה. אתה יכול להבין שיש התחלה, אבל התוך משהו הזה, המסגרת הזאת, מה זה? זה לא הזמן. אז מה זה כן?
מה שבטוח, אני לא יודע, אני לא יכול לענות על השאלה.
אז יפה, אז לכן הסכמת שבעצם זה לא בר השגה.
אותו חלק כן.
נכון, יפה.
כאשר אני מדבר על העולם, ואני רוצה להגיד על העולם, המשפט שהוא ליווה, אני מתכוון להגיד משהו שאני יכול לתפוס את זה. שזה נוצר, שיש לו התחלה.
נכון.
עכשיו, אם אני משתתף לגבי הקדוש ברוך הוא, שאנחנו אומרים שהוא אינסופי, מושג אינסופי, אני לא יכול לתפוס.
נכון, נכון. אתה תופס את הקדוש ברוך הוא בתור סיבה ראשונה. ככה מבינים הפילוסופים. זה מה שהוא יגיד. כלומר, המושג שאתה רגיל לומר שאלוהים ואינסוף זה אותו מושג. נכון? אבל זה מושג שהתחדש מאוחר יותר, לא במרב סעדיה. אלא אחרי הרמב״ם. לא.
אז הוא גם מוגבל כמו המציאות?
נגיד ככה, יש דברים שהם בלתי אפשריים גם לאלוהים. זה דעת רב סעדיה והרמב״ם.
לא, רגע, מושג הזמן. הרס"ג אומר, אם אני אלך עכשיו עם הזמן קדימה, אני אגיע לאיזשהו קצה.
נכון.
כי לא קצה, אני לא תופל בשכל, אני תופל בשכל רק קצה.
נו. נכון, הבנת נכון. נכון, גם זה אתה לא יכול לומר, נכון. לגבי האלוהות אתה לא יכול להגיד כלום. זה הנושא שבו הוא ידבר בהמשך על התארים האלוהים. מה אפשר להגיד על אלוהים? והתשובה היא כלום.
לגבי העצם
שלו. נכון. המפץ הגדול זה תיאור של ראשית ההתהוות של העולם שלנו. אבל תיאוריית המפץ הגדול איננה מגיעה עד הנקודה הסינגולרית, היא מגיעה עד כמה חלקיקי שנייה לפני, אחרי זה. אבל לא על הראשית ממש.
מה זה צמד המילים, הסיבה הראשונה לפי הפילוסופים?
מה ביטוי הסיבה הראשונה אצל הפילוסופים?
כן.
הנחת היסוד של אריסטו שלא ייתכנו אין סוף סיבות. ולכן אם יש סיבה ומסובב, חייבת להיות סיבה ראשונה ששם נעצר הכל. נכון, בסופו של דבר. נכון. נכון.
למה הוא אומר את זה ואומר את זה?
לא, לא, סליחה, גם רבנו סעדיה וגם אריסטו וגם הרמב״ם מסכימים שיש סיבה ראשונה.
הרמב״ם, זה לא אותה סיבה ראשונה. תמשים אולי באותו ביטוי, לא מתכוונים אותו דבר.
למה?
כי הסיבה הראשונה לפי הרמב״ם היא לא באמת הסיבה הראשונה.
לפי הרמב״ם, הסיבה הראשונה איננה באמת הסיבה הראשונה. אני מת על ניסוחים כאלה. טוב, יאללה.